שומעים? גלץ הסקטים.
שישי נעים לכם, עודי הקורא נתן דאטנר עם בלגזית
ו... גם בן שני פה?
מי?
בן שני, זה מי שדואג שישמעו אותך בגדול.
בן, הוא הרבה זמן לא היית איתנו.
נכון.
הוא אומר לנו באוזניות שהוא השתחרר וחזר. הוא עכשיו אזרח מן השורה.
אוקיי, כל אחד עושה טעויות בחיים, נו, זה בסדר, זה לא...
כאילו שיש דבר כזה היום, אזרח מן השורה. כל אזרח מן השורה, נכון לעכשיו הוא אזרח. תכף אולי הוא יהיה.
לא, חשבתי שתגידי שכל האזרח מן השורה מזמן כבר לא בשורה.
אתה יודע מה, גם זה נכון.
אין שורות היום. זה עולם כל כך בעייתי, שכל אחד ייצר את השורה שלו. אוף, לא, אני לא רוצה להרוס, אבל את חגיגת היום הולדת המקסימה שלך.
תודה.
הנסיכה הגדולה, אנחנו חוגגים עוד פעם עם הולדת. ואני רוצה להגיד לך משהו, שעכשיו קרה דבר השבוע, שפעם ראשונה נסיכת יום הולדת מעניקה מתנה לי במקום שאני אעניק לה.
אז זה בסדר, כי מתוקה. אני השנה, אני אוהבת יום הולדת. אני כן הוצאתי את זה מהרשתות החברתיות, כי
איך הוצאת את זה מהרשתות החברתיות?
פשוט אין את התאריך לידה שלי
בפייסבוק?
כן, עד שאינבל פתאום פרסמה את זה, כמעט רצחתי אותה. אמרתי לה, אני אין לי אנרגיה, ושוב, זה חס ושלום, אני מכירה בערך ה רצון הטוב של כל המברכים, חס ושלום שלא יצא שאני, אין לי את האנרגיות להתייחס, והלא מין המפורסמות הוא שאני מתייחסת.
כן, זאת, זה הדבר שלא חשבתי עליו. אני מפרסמת, אני יודעת שזה מביא טראפיק, אבל אני, אין לי בעיה להתעלם מהאנשים שמברכים
אני
אותי.
אני לא יכולה להתעלם, ואני עונה לכל אחד, ואין לי אנרגיה יותר. אין לי אנרגיה, לא בגלל מי שאני צריכה לענות, לא בגללי, אני לוקחת את זה עליי. אז זה מספיק לי, שמה הולדת להיות עטופה באנשים שמקורבים אליי. אפילו, אתה יודע, לפעמים עושים לשחקנים על הבמה, אומרים לקהל,
כן.
שאני הכי טובה בזה לאחרים. כשעושים את זה לי, בא לי לרצוח את מי שעושה את זה.
אז איזה מזל, כי אני אגיד לך מה.
יש איזה יחס אביוולנטי כזה, אני לא יודעת עד היום להסביר את זה.
אז אני אגיד לך, זה מעניין, כי אני שמח שאת אומרת את זה, כי היה לי על המצפון משהו קטן. אני אסביר רק למאזינים מה פירוש את תינקת לי את המתנה היפה ביום הולדת שלך. זה שביום של יום הולדת שלך הייתה לי פרמירה של רוחה למתחתנת,
והזזנו דברים, בטח,
ובאת לראות אותי, כי גם נורא נורא ביקשתי, נורא רציתי. ואז בדיוק שאלת אותי עכשיו לפני השידור, למה בסוף בהשתחוויה לא באו היוצרים.
כן, רק נספר למאזינים שהרבה פעמים כשיש הצגה חגיגית, אז בסופה, בהשתחוויה, גם מזמינים את היוצרים שבדרך כלל אינם בפרונט.
נכון.
מעצב התאורה, מעצב התלבושות, המוזיקאי, כן, כן. וכדי שגם הם יקבלו תודות.
נכון.
וזה הפתיע אותי.
והשלושה המדוברים, ארבעת המדוברים, התופעה שישנה בארץ, כל אחד או שהבת שלה עם דלקת ריאות, הבעלה בשיעולים היסטריים, או שהיא עצמה חולה, זה היה קטע מטורף, לא הגיעו. ואז ניצלת, כי התכנון שלי היה, זה הרי מי אומר תודה, בדרך כלל השחקן הראשי מזמין,
נכון.
אומר תודה, ואז תכננתי בסוף התודות להגיד תודה גם להודיע שהיום יום הולדת שלה, מי הייתה לא. פה באולם.
וואי, תראה, משמיים אכלו את השלושה, אני מצטערת שאתם חולים, הייתי מתה במקום.
באמת?
כן, במקום.
איזה מזל. נכון. אז לפעמים יש מי שמביים את החיים.
אבל תודה על המחשבה. כן. תראה, זה נורא מוזר, אני לא יודעת, מעניין אם אנשים אחרים מרגישים ככה, גם מי שלא במקצוע, בכלל לדבר על סוגי תשומת לב. כי הרבה פעמים, גם זה, הרבה פעמים יוחס לנשים, אני תוהה כמה זה ככה, אבל שמצד אחד את לא רוצה שישכחו, מצד שני, כאילו, הסיפור הידוע לו אצלנו, אצל הבוננזות, שזה חבורת החברות שלי, מאותה מסעדה מיתולוגית שאנחנו כבר, לא רוצה להגיד כמה שנים, 40 שנה מאז שעבדנו שם, ונשארנו חברות, ועדיין יש כמה סיפורים מיתולוגיים. אחד מהם זה על, נקרא לה א', שהיה לה, היה רומן כזה, שנמשך הרבה שנים, אבל גרם לה הרבה עוגמות נפש. כן, לא, לא, כן, הוא לא היה בארץ, הוא כן היה בארץ. עד שבסוף היא אמרה, זהו, גם, נפרעתי ממנו. וכולנו ברחנו אותה על זה. ואז עבר איזה
לא
זמן.
לא אהבתם אותו? או לא אהבתם את הרעיון שהוא לא כזה?
לא אהבנו שהוא לא, אז גרם לאושר, מה אכפת לנו הבן אדם? אנחנו מסתכלות על החברות שלנו. אז ושמחנו בשמחתה שהיא מובד און, מה שנקרא, המשיכה הלאה. ואז, ממש הרבה זמן אחרי, הייתה לה, באנו יום אחד למשמרת, והיא הייתה עצבנית, ומה קרה? הוא לא התקשר להגיד מזל טוב. אמרנו, אבל אמרת לו, אל תתקשר, כי היא אמרה לו, אני לא רוצה לשמוע ממך. אמרנו, אבל אמרת לו, אז היא אמרה, מה זה קשור? והדבר הזה שאתה כן רוצה ולא רוצה, ורוצה, אבל בלי שהיא תרגיש, זה כאילו, זה מורכב, אני, מה שקורה לי עם השנים, ואני אוהבת ימי הולדת, ואני תמיד נורא שמחה ביום ההולדת שלי, אבל פתאום יש השנים האלה שאני לא רוצה תשומת לב של אנשים זרים. לא יודעת להסביר את זה. זה מעיק עליי. כזה.
למה?
לא יודעת, זה מעיק עליי.
מעיק בגלל הצורך לענות? שזה עכשיו מכניס אותה ללחץ?
לא, הצורך לענות הוא בילדין, זה לא ישתנה כבר, אני כאילו לא יכולה, אני אומרת, בן אדם כותב לך, את לא עונה, אני עובדת על זה עכשיו, תנחומיי לאלה שעכשיו.
אז רגע, אז מה שאנחנו עושים עכשיו זו בעצם טעות קצת?
לא, אם זה ברדיו בסדר, כי תיגמר התוכנית וזהו, כשזה בפייסבוק זה שם, אתה מבין?
לא, אבל בעקבות זה שאנחנו ברדיו, אז יהיו עכשיו כל מיני ברכות זרות.
בסדר, אני מודה לכל מי שמברך, אני רק, עכשיו זה לא העניין שלי, אנחנו מדברים עכשיו על איזה נושא של, בכלל, איך אתה רוצה שיראו אותך, באיזה מינונים אתה רוצה שיראו אותך, איפה אתה רוצה, ממי אתה רוצה. למשל השנה אני הודעתי למשפחה שלי, ביקשתי שלא יקנו לי כלום. עכשיו אני לא נוהגת לעשות את זה בדרך כלל, כי רוב השמחה היא אצל הקונה, ואנחנו לא אוהבים להרוס לנותן את השמחה, נכון? אז אני לא אומרת לאנשים, אל תקנו לי, אל
תביא. בואי תסבירי לי את המשפט, רוב השמחה אצל הקונה.
זה המקבל, שקונה את המקבל שמח גם, אבל השמחה של הקונה תמיד יותר גדולה בעיניי. תחשוב על זה רגע. אתה הולך, אתה חושב, אתה בוחר. אני שנים
זה
אמרתי,
זה לא שמחה, זה סוג של
משמעות.
משמעות.
אוקיי, משמעות. יש שמחה במשמעות.
לא, לפעמים זה פתאום נהיה עול לרגע, מה עכשיו מוצאים, ואז פתאום יש שמחה שמצאת.
בדיוק, לכן.
בסדר, אבל
זה
לא,
זה פעילות נפלאה, כי זה יצירתי. אני שנים אמרתי שאתה אחד האנשים שאני הכי אוהב את המתנות שלך, כי זה מתנות של מישהו שמכיר אותי.
נכון.
אמרתי לך את זה פעם.
נכון.
זה לא סתם, זה כאילו אני אומרת, הוא מכיר אותי. שמה הנאה שלי, לא מהחפץ, אלא מהמחשבה, מזה ש...
אבל עכשיו הפסקנו לקנות מתנות אחד לשני.
כן, כי גם זה כבר לא צריך, אז גם אני...
כי כבר נמאסנו אחד על השני.
לא, די, כמה תחפצים האלה, אבל אני יכולה לספר מתנה מגניבה שקיבלתי מירדנה ארזי, שניתה חברתי החדשה, לפחות למקצוע, אבל יש כימיה גדולה גם מעבר לזה.
בואי, אנחנו צריכים לדבר על זה, על הזוגיות הזאת, אם לא אכפת לך.
זה לא במקומך, תרגע. למרות שמנסים להגיד את זה.
אז זהו, אז אני רוצה שתפליגי ותסבירי לכל האנשים.
זה שיתוף פעולה מקצועי, ולמרבה השמחה יש
יש בו הרבה נעימות.
נעימות, חיבה גדולה.
כי היא אישה מדליקה.
מדליקה ברמות, ברמות באמת, משהו. והיא, ירדנה היא צמחונית מגיל 3, היא חובבת חיות, והיא קנתה לי, כאילו אימצה בשבילי, קיבלתי תעודת אימוץ על אתון ג'ינג'ית בשם לילי. חווה, אני אראה לכם את ה...
לשלוח מיד תמונה שלה, כי הרי קיבלת.
נכון, קיבלתי תעודת אימוץ.
אתון ג'ינג'י.
אתון ג'ינג'ית בשם, וזה שימח אותי עד מאוד, כי גם השנה אמרתי למשפחה, תקשיבו, אם אתם לא יודעים לאן להוליך את אותה יצירתיות שדיברנו עליה, תתרמו. לאיזושהי עמותה, או למישהו שאתם יודעים שזקוק בשמי, שזה בעיניי גם נורא עושה טוב למי ש... כאילו, אם אתם לא רוצים שיקנו לכם משהו, אז אל תרסו לגמרי את ה... תציעו משהו במקום. ובימים האלה, לתת למישהו אחר בשמך משהו, זה אחלה מתנה. גם אתה יודע שחשבו עליך וגם זה עשה טוב למישהו אחר וזה רעיון יפה. אז ירדוש, שיחקת אותה ואולי נשמע איזה שיר שלה אם כבר אנחנו מפרגנים לה. מה אתה מודאג נתן?
אני מודאג מהתגובות, לא מן האמת.
מה?
אנשים התחילו לשאול שאלות, מה קורה?
מה? קודם כל, יש אצלי מקום לכולם, דבר שני.
זה משפט נוראי, זה הכי גרוע, יש לי מקום לכולם.
לכל מי שאני בוחרת להיכנס אותו לזה. דבר שני, אין לך מה לדאוג, זה מה שיש לי להגיד לך. הבנת?
זה לא מה שאתה חושב, זה כבר, זה יהיה השיא עכשיו. יאללה, בוא נגיד את המשפט, ואז מה שאתה רואה זה לא מה שאתה רואה, ושם אני אמות.
אני יכולה להגיד לך שאני מאוד שמחה, וזה סבבה, ואין לך מה לדאוג. ואם אתה רוצה מנאז' התרועה, אז אנחנו בתקווה שהמופע ימשיך לרוץ, אנחנו נערך אותך איזה פעם, מה אכפת לנו?
נו, הנה, עוד פעם, זה הכי נורא.
אז מה אתה רוצה?
מה היית רוצה? תשתמש במילים שלך, ותגיד מה מפריע לך ומה היית רוצה.
לא מפריע לך, הוא רוצה לדעת שהוא יחיד ומיוחד אצלי.
נו, למה?
אתה יחיד ומיוחד אצלי.
שיר.
רק נגיד שהיה עכשיו אזעקה ירי לכיוון מרגליות. אז שוב נזכיר, אנחנו כאן ומדווחים, ירי למרגליות, אזעקה שם.
אבי עזב אותי לפני שעוד נולדתי, אמי הלכה אל אלוהים לפני שנים, אין לי חבר, אין איש על פני האדמה, עצוב ורע ומר לי בנשמה. עוד פעם! אשר אותו אהבתי נטש אותי לאנחות ללא מילה, רק הכינור המתנגן לו כל הזמן, רק הוא נשאר לנצח נאמן. עוד פעם אמר אני כוסית חיי כבר מלאה דמעות ויין, ובקרוב אלך מבלי להיפרד, אל העולם הזה הגעתי בטעות, נגן לי כינורי עד שעמות. עוד פעם
האינטרטקסטואליות של השיר, אני מקווה שהיא ברורה. הכינור זה אתה, דאטנר. נאמן וכינור.
וואה. אפילו ממני זה חמד.
את רוצה לדבר על המספרים של הגיל, או שאנחנו נעבור למשהו אחר?
אני לא חושבת על זה כרגע.
כרגע,
די,
טוב.
עברנו הלאה. מה זה יעזור? ראיתי בדיוק היום, לא יודעת, קפצתי, אני לא יודעת מה קורה לפייסבוק, אבל אתה רואה הכל חוץ מ...
חוץ מ...
פוסטים של חברים שלך בפייסבוק.
פייסבוק מקדם עכשיו הרבה יותר רילס בתור התחלה.
כל מיני, או פרסומות, או כל מיני קישורים לדברים מחול בכלל. אבל כן ראיתי איזושהי תמונה של ג'סיקה, שרה ג'סיקה פארקר.
שרה
ג'סיקה פארקר, שרואים אותה איך שהיא נראתה. ואז היא מהאנשים שבחרו שלא... לא לטפל בנראות הזמן, אני אקרא לזה ככה. היא נשארת עם שיער לבן, עם קמטים, עם זה, והיא נראית כמו אישה בגילה. ללא שום טיפולים. עדיין מאוד יפה בעיניי, אבל שאתה רואה את זה, ליד התמונה של הצעירה, אז ברור, אתה יודע, ההבדל. ונכנסו בה.
למה אתה שומרת על עצמך, או למה את לא עושה, או...
איך, אז הזדקנת, כל מיני כאלה, ואז היא אומרת...
צריך לזכור ששרה ג'סיקה פארקר נחשבת אופנה, והיא זה, זה שמות
ילדפים. היא עדיין מתלבשת מאוד יפה, הכל רק אילו...
זאת אומרת, ממש היא הייתה קובעת טעם בתקופה מסוימת, וכולם נושאים אליה עיניים, ואז עכשיו היא בועטת בכל מי שמימן אותה.
לא, אז היא כותבת, היא אומרת, מה אתם רוצים שאני אעשה בקשר הזה? שאני, I will stop aging? זאת אומרת, היא בעצם אומרת, לשם זה הולך, ומה שאתם רוצים שאני אעשה בשביל שאתם לא תראו את זה,
בעיה שלכם.
לא, הוא לא, היא אפילו לא מתיחה את זה בהם, היא אומרת, לי זה לא מתאים, זה לא נראה לי בריא, אפילו לא נכנסת לויכוח, זה יפה דווקא. היא לא מתנצלת, אבל היא גם לא מנסה לעשות מזה איזו אידיאולוגיה של דווקא לא, אלא היא אומרת, זה התהליך הטבעי.
ואיפה את נמצאת? בסקאלה?
אני לא שם, אני צובעת את השיער, אני כן עושה בוט, כאילו, אני תיאורטית עושה, אני כבר מזמן לא עשיתי ואני צריכה לעשות, אבל זה סתם כי אני חורנית, אבל בעיקרון כן, אני מאוד מקפידה לא להגזים, כי זה נורא מלחיץ אותי, המראה הממולה. אז באמת, ממש רק מה ש... אתה יודע, אני אומרת, שיראה כאילו קמתי מהשינה, כאילו. אתה יודע, אבל אני לא במקום של מה שזה. נגיד, אני מסתכלת על הצוואר, ואני מתבאסת. פתאום זה מסגיר. יש סטנדאפיסטית, לא יודעת מי שראיתי, שהיא אומרת, הסתכלתי במראה, מישהו אנגלי, אמריקאית, והיא אומרת, and suddenly I saw something hanging from my neck. אז התקרבתי, and it was my neck. I have a neck hanging from my neck. אבל אני יודעת שזה לא נורא חשוב.
טוב, אני רוצה עכשיו...
אתה לא עושה כלום, למה אתה לא עושה? למשל, לא למה כי אתה צריך, אלא למה באמת, כי יש גברים שכן עושים.
אגיד לך, אני פשוט נולדתי עם מזל שאין לי מצח מקומט.
אוקיי, זה שם
המקום. זה מאוד עוזר.
דווקא במצח אני לא עושה בכלל, כי איך אני אראה שאני מודאגת?
לא, אבל היה חשבוני, אז זה לא...
לא משנה, גם אם אין לי, אני לא...
לא, אבל כאילו אין לי הרבה קמטים כרגע, אז אני לא עסוק.
אז רק המספר מפריע לך?
כן.
המספר עצמו.
כן.
אבל לא משהו שאתה מרגיש בגוף שלך או באופי
שלך. לא, הגוף, נעמה. נו מה, זה, המוח נותן הוראה, הגוף אומר, לך תמות. זה לא, אין שום קשר כבר בין מה שהמוח נורא רוצה לבין מה שהגוף נורא נותן.
מה היית רוצה לעשות? אתה רואה איזה מזל שאף פעם לא עסקתי בספורט, אין לי שום הידרדרות.
סתם, אתמול עשיתי הליכה וטעיתי בדרך, ואז מסעתי את עצמי, נאלץ לקפוץ רגע בגדר מעל מטר.
כן.
נו.
נו, no. אתה זוכר את הסיפור שלי שנתליתי על הגדר כן, בגובה מטר?
ונשארת שם,
ונשארתי
באמצע.
ונשארתי שם, כי נתלו לי המכנסיים על הקוצים האלה, לא יכולתי...
כן, אז כן, והמחשבה הזאת בדיוק עלתה לי כשהייתי שם. מה שנקרא, אני לא הולך להיות תלוי כמו יודע.
תגיד, אבל אתה נותן לעצמך לראות את הגיחוך שלך בזמן אמת? או שאתה...
אני אגיד לך, סיפרתי לך שלפני כמה זמן החלקתי בדרך לאוטו. כן. ומסעתי את עצמי באמת לא בנפילה שאוטוטו קורית, אלא בום טרח אני על הרצפה. ואתה עוד לא יודע למה אתה שם. דבר ראשון שהסתכלתי לראות אם ראו אותי.
כן.
כן, ומיד קמתי. כדי שמישהו ישאל מה קרה, אני אגיד לו כלום.
אבל אותך זה משעשע?
תראי, זה מאוד משעשע.
יופי.
כן, לגמרי. כן.
זה אבן בוחן להרבה דברים, נתן.
זה משעשע.
כמה שיותר מהר נראה את העולף של עצמנו, ככה נחיה יותר שנים. אני, באמת, זה עניין.
אני לא צריך ליפול כדי לראות את העולף של עצמי. זה כל בוקר במראה, יש עוד רגע של עולף קטן.
עם חיוך קטן.
עם חיוך של השלמה.
בסדר, אבל החיוך הזה נורא חשוב.
נכון.
באמת.
לא, אני מסכים איתך, אבל מצד שני, אתה עדיין נאלץ לחייך. אתה עדיין נאלץ להחליט האם לחייך או לא. זה קשה.
זה שאתה לא מאושר ממשהו, לא אומר שאתה לא יכול לצחוק עליו או לחייך עליו.
אני לא סתם דיברתי נכון, אבל אני לא סתם שאלתי אותך על המספר, מכיוון שבאמת אנחנו גדלנו עם הורים שהיו ניצולי שואה, שמבחינתם הגיל שאני ואת נמצאים בו היום, שזה 60 פלוס, ואני פלוס פלוס, אז הם היו ממש זקנים כבר.
נכון.
בגלל מה שהם עברו, בגלל תפיסת העולם, בגלל שהחיים היו יותר קצרים, כל הדברים האלה. אז אני מנסה כל הזמן, זה כל פעם משליך עליי. האם אני כבר כמו ההורים שלי? עכשיו, אני עברתי כבר את הגיל שלהם, כי הם נפטרו יחסית צעירים, רק מבחינתם הם היו בני 60.
יש קטע שלם במופעות שאני מדברת על שביטלו לנו את הזקנה.
לא, לא ביטלו את הזקנה, ביטלו. תאמיני לי שלא.
ביטלו? לא. אומרים הכל בראש, תמיד אפשר לעשות כל
לא,
דבר.
לא, נהפוך הוא, לקחו את הזקנה שלנו ושכללו אותה והפכו אותה.
נכון, אבל אין יותר זקן, אתה לא אומר זקן.
מה זה זקן? זקן זה...
הם ידעו שבן אדם בן 60 הוא זקן, אז הם התנהגו כמו זקנים. וישבו בשקט.
אבל זאת אולי הייתה הבעיה שלהם אז בזמנו.
אולי כן.
גם החברה ציפתה לזה, היום החברה מצפה לדברים אחרים.
אבל לפעמים, בגלל הציפייה של החברה, אז אין שקט לי, בסדר, בגלל שאני קומיקאית, אני רואה את הגיחוך שבזה, וזה אחלה נושא, תקשיב, יש לי חצי שעה רק על זה, על הניסיונות, אני קורא זה ההבדל בין התוכנה לחומרה, אבל זה לא שאני ממציאה, אני רואה את זה, וגם המון סנדאפיסטים מתעסקים עם זה, בערך מגיל, מאמצע שנות ה-40, קומיקאים מתחילים לדבר על זה.
שזה התחיל פתאום להטריד אותי, וגם מצד שני להצחיק אותי, אמרתי, חבר'ה, אתם בני 40, כבר יש לכם...
כן, אני גם הרגשתי את זה,
מוקדם מדי, כאילו.
אבל אני חושב, אז זה גם דבר המכונה הזאת שנקראת גוף היא בנויה לעבוד גג 40-50 שנה בלי תקלות, בוא נודה על האמת. אז כאילו אני אומרת בצחוק, כשאני מסתכלת בתמונות של הוריי, אז אין תמונה אחת שהם עברו את גיל 40 שהם עומדים וזה הצטמדנו מספיק, זהו, כאילו הם קיבלו את הדבר הזה. עכשיו אצלנו בגלל כל המסרים שאלה, זה הכל בראש, וגם נשים יולדות בגיל מבוגר, אנשים מטפסים על האברסט, אז אתה באיזשהו מקום אומר, וואלה, גם אני אותו דבר כמו שהייתי, ואז הגוף שלך על בסיס יומיומי מוכיח לך איך זה לא נכון, ופה יש לי כמובן דברים שאני מגזימה בהם, אבל זה ככה.
זה... אבל זה ממש דיאלוג שנהיה יותר ויותר קשה בין המוח לגוף, זה באמת...
נכון, נכון, בגלל זה...
טוב, יאללה, לא נקטר יותר.
יאללה, לא, זה לא כיתור בכלל, זה ניתוח של תקופה. אולי נעשה פעם, אייג'ינג ואנטי אייג'ינג, נעשה תוכנית.
אני רוצה לתת לך נאום קטן.
בבקשה.
אוקיי. שמנסה להסביר ולא להבין. כן? לא, אני לא מבין, אבל אני יכול להסביר את הדבר הזה שנקרא הנאום של גלייזר עם הבמאי של הסרט אזור העניין שקיבל את הפרס. אני ראיתי את הסרט. ואכן בסרט, סרט משעמם. אוקיי?
אוקיי.
אני אגיד לכם למה.
כן.
מכיוון שאני אתן לכם דוגמה לדבר הזה שנקרא, מה שרואים מכאן לא רואים משם וכולי. יש משהו בעם שלנו שעבר את השואה והחוויה ועבר עכשיו את הטראומה הזאת, שהוא רואה דברים אחרת.
נכון.
ואני אתן לכם דוגמה נורא קלאסית, מחזה שנקרא המנצח, שאני עשיתי יחד עם... עוד את תאומי זיכרונו לברכה, שהיינו שני התפקידים הראשיים, ואלון אופיר היה ועוד שחקנים, וזה על פי פרוטוקולים של חקירות שהיו למנצח תזמורת הפילרמונית של בלין בתקופה של הנאצים, שנקרא פורטוונגלר, וזה שם. עכשיו הוא היה איש קריזמטי באמת, וכולם העריצו אותו, אומרים שלפעמים התזמורת הייתה מכוונת את הכלים, ומתחילה רגע לנסות לנגן, ופתאום הייתה מנגנת מנורא למדהים, ואין מנצח, אמרו איך זה קרה, הוא רק פתח את הדלת של החדר, וואו. כבר הם היו בסוג של לחץ. והמחזה הזה מתעסק בחקירה של האיש, שהאמריקאים חקרו אותו אחרי שהם כבשו את ברלין, כמשתף פעולה עם הנאצים, כי הוא נשאר בברלין ושיתף כאילו פעולה עם הנאצים.
כן.
ואז כל הדיון היה על פי הפרוטוקולים של החקירה באמת. כל אירופה התעסקה איפה שראו את ההצגה הזאת בסוג של האם כן נכון לשתף פעולה עם, עם המפלצת.
כמו מפיסטו. נכון,
האם בדיוק, האם להיות מפיסטו והאם זה נכון, זה לא נכון, האומנות, מה תפקידה וכל מיני דברים כאלה. ואז הביאו את זה לארץ. עכשיו עוד התאומי שיחק את פורטוונגלר, את המנצח. ובאמת זה, היה ספרים על זה והתעסקנו באמת בפילוסופיה הגדולה, ואני שיחקתי את החוקר שהאמריקאים עשו דבר מאוד מדליק. הם לקחו חוקר מטקסס, חייל שלא יודע מי זה פורטוונגלר, כך שהקריזמה שלו,
המוניטין שלו,
והמוניטין שלו לא יפריע לחקירה, ושהוא יוכל לשאול אותו את השאלות הכי בוטות. הוא גם לא יודע מה זה מוזיקה קלאסית, הוא לא מבין, הוא רוצה לשאול שאלות פשוטות על שיתוף פעולה. התפקיד הזה אני עשיתי. עכשיו זה תפקיד נהדר, כי זה סוג של אחד שאומר הכל ומוציא הכל, כי הוא לא מבין כלום, תסביר לי רגע, לא, ובאיזשהו שלב הוא צועק לו, בגלל אנשים כמוך, 6 מיליון יהודים נרצחו, והוא בכלל לא יהודי, הוא אמריקאי. באירופה, שהתעסקו עם המחזה הזה, אז התעסקו באמת, שוב, בפילוסופיה הזאת, ובעניינים האלה, של מה שנקרא שלטון טוטליטרי ופשיסטי וכו' וכו', ואומנות ושיתוף פעולה. בארץ הכל התהפך. כי באירופה לא התעסקו בחוקר. חוקר היה הטיזר לשאלות. פתאום אני עושה את ההצגה בארץ. אנשים שונאים את עודי תאומי. שונאים את מה שהוא אומר. לא סובלים, לא אותו, את השחקן, את הדמות.
כן, כן, את הדמות.
ואז ישנו שלב, שאני עומד מולו וצועק לו, בגלל כמוך 6 מיליון. ערב ערב, היו צועקים לי מהקהל, ביידיש, זוגים!
תגיד לו, וואי.
זוגים! תגיד לו. לאן אני חותר? הבנאליות של הרוע וכל המשפטים למיניהם שאנחנו מכירים, וגם ההתעסקות עם השואה מכיוונים שונים כדי... אז נכון, יש טריק בסרט, באופן עקרוני, שהשואה לא מגיעה אל הווילה.
איך
גרים...
קוראים לסרט?
אזור העניין.
אזור העניין זה...
כן, ש... זה שמו של... כן. הם גרים צמוד לחומה של, של אושוויץ. אז אתה רואה מדי פעם את הפס אשן של הרכבת כן. שמגיעה, ואתה שומע בסאונד צרחות וזה, וליד זה יש בית של רודולף הלס המפקד.
כן, עם, כן,
עם אשתו והילדים, ובריכת שחייה, כן. והיא מגדלת גינה, ומדי פעם היא מקבלת מעיל פרווה מאיזה אחת יהודיה שרצחו כן, מטר כן. ממנה. עכשיו, זה הרעיון. עכשיו, אני אעשה רגע סטופ ואני אגיד עוד מילה. יש אומנות שאני קורא לה אומנות של האקדמיה, של דברים שנעשים בכל דבר, בציור, בתיאטרון ובמוזיקה, שהמכוון מכוון למוח, והאקדמיה קונה את זה בהיסטריה. כי האקדמיה זה מוח, ואכן הסרט הוא מאוד מוח. אתה רואה את המחשבה של מה שנקרא, אני אעשה סרט.
אז מה אין בו?
אין בו כלום, אין בו עלילה, אין בו שום דבר. אז אחרי רבע שעה שהפטנט מובן, לא קורה באמת כלום.
אבל זה לא בנוי על זה שאתה, בתור מי שכבר יודע, יעשה את ההשלמה הזאת בראש?
אני לא זקוק לה, זה מה שאני עושה להסביר לך. אני כבן אדם יהודי, דור שני לשואה, שיודע במה המדובר, שמי הייתה בגדר, כן, בצד השני כן, של הגדר, כן, כן. אני מבין את הבנליות הזו של הרוע. כן.
זה לא עושה עכשיו
לי
בחצי.
כלום עכשיו, באמת, וזה לא הדרך היחידה, יש כל כך הרבה כבר שמענו על סיפורים. ההיסטריה באירופה ובארצות הברית מהדבר הזה שנקרא סרט שואה אחר, מכיוון אחר, אתה אומר, בסדר, אז אתה רואה את המשפחה, אני אפילו בא ואומר, אני יכול להבין את זה. מה הם צריכים לסבול? זו משפחה שחיה, הם לא רואים את הכל, הם לא צריכים לראות את הכל, זה לא התפקיד שלהם, הילדים, למה שהילדים ידעו משהו? עכשיו, אין אפילו, נגיד, אימות, שאתה אומר, מה, הילד לא ראה כלום?
כן.
אין שאלות של הילד, האישה לא אמרה איזה מילה, רק רואים אותה, יש לה איזה מעיל פרווה, היא מסתכלת בזה שהביאו לה, משם היא דווקא יפה, ואז הבנות באות, ויש כל מיני קומבניזון שהביאו להם, שיבחרו להם כי יש חינם. ובאיזשהו שלב מגיע איזה חבורת אבל... נאצים ויושבת על התנורים. בסדר, אנחנו מכירים את הכל.
אבל יכול להיות
וזהו, אין, לא קורה כלום, וההלל והשבח, עכשיו, למה הדבר, לאן כל זה אני הולך? שמבחינת אקדמיה זה מאוד, יש המון מה לדבר על הסרט.
כן.
כסרט הוא משעמם. ואז אתה מוצא את זה שמחה, כבן אדם, כמו אחד, כמו הגלייזר הזה, גלייזר?
גלייזר, ג'ונתן גלייזר.
כן, שהוא באמת פתאום כבר נמצא במקום שמוביל אותו לומר את המשפטים המטופשים שהוא אמר. באמת. ואני יכול להבין מאיפה הוא מגיע, מאיפה, איזה סביבה הוא נמצא, מול מי הוא עומד, ואז המשפטים יוצאים. זה כמו הבחור הצעיר הישראלי בברלין שקיבל פרס ועמד מולו קהל. דעת, אני פעם סיפרתי לך, ובזה אני אסיים, אבל פעם סיפרתי לך שהביאו אותי להפגנה, בעניין כדורגל בכלל. ורוב ההפגנות אנחנו עומדים, ושומעים נאומים, ואומרים, פתאום אמרו לי, בוא לנאום גם.
כן.
עכשיו, אתה עומד מול, זה הפגנה, ואתה עומד ממול, ואתה אומר, מה אני עושה עכשיו? אני צריך להלהיב, אני צריך משהו. ומצאתי את עצמי פתאום, הייתה איזושהי בעיה עם המגרש, סגרו להפועל רמת גן את המגרש, ועמדתי מול האוהדים, מסתכלים אליי בעיניים קלות, ואני רואה שהם מחכים למוצא פי, כדי שאני ארים אותם, כי זה הפגנה. אז אמרתי, המכתש הוא בית הכנסת שלנו. משפטים מטופשים, שאתה מוצא את עצמך בסיטואציה, שאתה חייב לומר אותם, כי ככה זה.
אבל בקיצור, אתה אומר, לא צריך להתרגש יותר מדי.
לגמרי לא. פשוט, זה ראייה לגמרי שונה.
זה בכלל טיפ טוב. לא להתרגש יותר מדי. ממה שאחרים אומרים. מעצמנו יש להתרגש מאוד.
שיר, יאללה.
סליחה.
לא, יש על תאר.
כל כך קל לדרוך לו על יבלות.
ברור, בשניות.
סליחה, מואמי, זה סתם.
ואתם פה שתיים על אחד, אשור עשו לשכוח את זה
הפעם. זה כן, בזמן שהשיר התנגן.
הם כיסחו אותי, כן.
אבל לא אמרו כלום.
אני רק, תשמעי, עשיתי מעשה פעם שהוא מבחינה אומנותית לא ראוי, וזה, הקראתי שיר של...
לא, אין תקלה ברדיו, זה נתן חושב.
נו, המשוררת הפולניה.
של בורסקה, כן.
והקראתי אותו בעברית, ו... ולא אמרתי שרפי רייכרט,
כן,
וייכרט, רפי וייכרט,
וייכרט,
וייכרט, אין דגש בקף.
מה לעשות?
כמה טעויות אני יכול להגיד ברפי וייכרט אחד?
ואתה רואה כל זה כשאתה מנסה לפרגן לו, ולא אמרת שזה הוא תרגם.
רק היה חסר שתגיד, סליחה, רמי וייכרט.
לא, אבל אני באמת...
רפי וייכרט, הוא...
נכון, כי מעשה, התרגום הוא סוג של מעשה אומנות, כי לתרגם שירה זה כמו לתרגם שייקספיר, זה אם אתה לא... נוגע בנכון, וכפיצוי וגם כי מגיע לו וגם כי צריך, כי הוא בעצמו משורר,
נכון,
אז משורר נפלא גם, ואני יודע שהוא כעס נורא. מקורותיי הודיעו לי שהוא כעס נורא. אז קודם כל יש מקורותיי, שתדעו לכם,
יש לו מקורות בעולם השירה,
שומעים אותנו כנראה, כי בכל זאת זה וגם אכפת.
שומעים כשאתה עושה משהו לא בסדר. אתה זוכר מה אמנואל אלפרין אמר לי פעם?
תגידי את זה עוד פעם כי זה גדול.
פה עוד, אני לא יודעת, אפילו, כששידרנו בלילה והיינו אופים פוגשים פה את אמנואל אלפרין, אז חוץ למה ובאיזה הקשר,
לא יודעת,
הוא אמר לי פעם משפט כמו...
תגידי במפתע שלו.
כן. אם את עושה משהו טוב משדר את זה, אף אחד לא שומע, אבל אם פעם אחת שעשי משהו רע, זה גם בשלוש בלילה זה משודר, כולם רואים ומתקשרים בבוקר להגיד לך.
אז הנה, אז לכבודך רפי, שיר מתוך רחובות ריקים, זה נקרא חיבוק, להתחבק איתך, איתך, סליחה, להתחבק איתך באמצע מסעדה, כאילו השנים לא תקעו בינינו טריז חלוד, כאילו החיבוק הזה הינו מילות מפני הזמן, פה מה שדיברנו, פתאום מגהץ חכם מחליק שוב את האור, בבת אחת מטיל אותנו אל עבר רחוק, הנה את עומדת ומקשיבה למה שמקריאים על הבמה, אני ניגש אלייך מאחור, ושוב מתחיל מסע האור, ושוב הגוף במהומה. גוף במהומה. אנחנו בכל זאת מגעגעים לדבר הזה, נכון?
כן. רק שלח לי את הטקסט, נשתף אותו בעמוד, נתייג את רפי.
גוף במהומה, זה ביטוי יפה.
זה ביטוי מאוד יפה, אני גם ממש מרגישה את חלקי הגוף שהמהומה מתרחשת בהם.
שאמורה להתרחש.
אני מביא, שאמורה, כן. כי אני זוכרת את זה. כאילו, אני יודעת למפות את זה. איפה זה מתחיל, לאן זה מטפס, איפה מרגישים את זה.
זוכרת, אבל כבר לא חובה?
לא, כבר לא, לא שאני, אני לא פוסלת את זה, אבל את יודעת, מטבע הדברים, אם הראש לא פנוי לזה, או את לא, זה לא אופציה, אז צריך לקרות משהו מאוד מאוד נדיר, בשביל שזה יקרה. בגדול, כשאתה חי בזוגיות שאתה שלם איתה, אז אתה מתחיל לוותר על הדבר הזה עם השנים, או שלא. אבל זה לא זמין כמו פעם. לא נשקר פה לאף אחד. וזה הדבר שבאמת שהוא נגמר, הוא נגמר. אבל אני, זה נורא מעניין מה שאת שואלת, מפני ש... זה יכול לקרות. זאת אומרת, בזה יש לי ודאות.
שמה יכול לקרות?
שאני יכול, זה יכול לקרות לי, שהגוף ייכנס למאומה. זה יכול לקרות. כלומר, אני מרגישה שזה, האופציה קיימת. וזה קצת מפחיד, אתה יודע, כי מה נעשה עם זה עכשיו? האופרציה למי שכוח. אבל המסוגלות...
לכן אנחנו קצת מדכאים את המאומות האלה.
אני חושבת שהמסוגלות נמצאת.
כן, המסוגלות בטוח, אנחנו דיכנו אותה קצת.
לא, מה זה, אין בצורך כרגע, וגם, אתה יודע, זה נורא מעניין. תמיד זה הפתיע אותי, כשהיינו יותר צעירים, היה לי ברור... אני זוכרת שהיו לי, נגיד סתם, שתי חברות, ואתה רואה את זה לפעמים שאחת כל הזמן היה לעניינים, ואחת בכלל לא, למרות ששתי נראו טוב היו, ולקח לי זמן להבין למה זה, וזה בגלל שהיא לא הייתה מעוניינת. עכשיו, אתה אומר, אם גם היא נראית טוב, למה זה בעצם לא קורה? לא, הצד השני צריך לפנות, ואני חושבת שאנחנו משדרים משהו, אפילו ברמה של ריח, אני לא אתפלא, אבל גם אם לא, יש איזו תשדורת של מה שקרה החנות פתוחה. אתה יודע מה אני מתכוונת? כן. גם אם הדלת סגורה, השלט פתוח הוא שם, ואם השלט הוא על סגור, אז אנשים קולטים את זה, וכנראה לא... תשמע, רציתי, אם כבר אנחנו נכנסים לכל מיני מקומות של להסתכל אחורה, אני ראיתי איזה קטע של רותי ברודו, ברודו או ברודו, איך היא מבטאת
ברודו,
את שמה?
ככל ברודו, שידוע לי ברודו.
מאחת התוכניות האלה של הבישול, שאני מודה שאני לא צופה קבועה, אין לי הרגלי צפייה, אז אני כבר לא מבדילה ביניהם, אז אני לא יודעת באיזה נסיבות זה נאמר, אבל היא עלתה בשיחה הנושא הזה שהיא בחרה להיות בלי ילדים, אוקיי? רותי עשתה...
כן, זה סיפור ידוע שהיא מספרת.
סיפור ידוע שלה, היא מדברת וזה.
שהיא בחרה ואחר כך התחלתה.
והיא מדברת שם עם עוד אישה, אני אחר כך, אני אמצא את ה... אוף, זה מעצבן אותי, היא אפילו אומרת משפטים כמו, אולי משהו דפוק בי, משהו דפוק בי, כי לא רציתי ילדים, יש הרבה עניין היום על הורות, כלומר נשים שבתקופה שלנו לא היה דבר כזה, אלא היה אישה שאם היא לא התחתנה, אז גם לא היה לה ילדים, לא בתקופה שלנו, בתקופה של ההורים שלנו. אצלנו, ברוך השם נפתח העניין של, יש לי חברות שהן אמהות יחידניות, אבל אישה בטח ישראלית שמודה שהיא לא מעוניינת בילדים, זה דבר מאוד נדיר, כמו שהיא עשתה את ההחלטה, לא שהזמן החליט בשבילה.
זה לא סתם שמצוות פרו ורבו היא בין הכי חשובות והכי ראשונות בתורה. כי מה שנקרא, מי שכתב את התורה ואת התנך, דאג שהאנושות תמשיך את
עצמה,
ואם יקומו נשים ויגידו שהן לא רוצות, אז שהחברה תוקיע אותם, זה אז.
אבל זה משהו נורא, תראה, עדיין אני חושבת שאנחנו בסוף בעלי חיים, אנחנו, אתה מבין, אז האינסטינקט להתרבות הוא ישנו בדנ"א שלנו, אני מאמינה שבמובן הזה אנחנו כמו כל חיה אחרת, רק אנחנו התפתחנו כל מיני כיוונים, ויש אבולוציה.
לחיות אין קריירה, כן.
כנראה, או סתם החלטה שאני לא רוצה, תשמע, בהרבה מובנים, אני יכולה להבין את זה, למשל, אני לא רציתי ילד שלישי, בארץ גם מציקים לך למה רק שני ילדים.
טוב, זה כבר פריבילגיה, עזבי.
לא, קטע של כסף.
לא, פריבילגיה של שאלות.
נכון, אבל אני חשבתי, לאור דרישת הציבור, שלא יכול לסבול שמתי תתחתני, ואז מתי ילך ילד, ואז מתי עוד ילד, ולמה רק שניים זה לא מספיק. אז כן חשבתי במודע, כלומר לא פעלתי מתוך האינסטינקט של ה-DNA, אלא תצטרך לשאול את עצמי את השאלה, אם אני רוצה עוד ילד, להבין שאני לא רוצה, וגם לנמק למה אני לא רוצה.
תחזרי לרותי.
אז בקיצור, רותי, היא אומרת לה, היא זרקה משפט שפתאום על זה רציתי לדבר. היא דיברה על, ישבה מולה מישהי, שכן יש לה ילדים, והיא גם אמרה את המשפט שחבל יכולת להיות אימא נהדרת. ואז השיחה הגיעה לחרטות ולהחמצות, ולהתחרט שלא עשית ילדים, זה צריבה נוראית, כי היא לא ניתנת לתיקון.
בדיוק, זה הבדל מדברים אחרים.
נכון, אבל אז היא אמרה משהו, רותי, בסוף, היא אמרה, אני לא מבין, זה הגורל שלי, אמרה, אני מאמינה שזה היה הגורל שלי, זה סיפור החיים, תקרא לזה מכתוב, היא לא השתמשה בהם.
יש ויגידו שזה הסיפור שהיא מספרת לעצמה.
ולא משנה, בוא נגיד שמה שמספרת לעצמה, זה שהיא מרגישה. אבל אז היא אמרה, ואני לא מבינה אנשים, כי היא דיברה על נשים שמתאמצות ברמות מסכנות חיים להביא ילד לעולם. היא דיברה על זה. היא לא דיברה על מי שרוצה ילדים והולך לה וסבבה, היא דיברה על זה שמישהי לא הולך ולא הולך וכל החיים
שנים מוקדשות לזה, כן.
בדיוק. והיא אמרה, למה היא נלחמת בגורל שלה? וזה כאילו, פתאום אמרתי, רגע, אנחנו עכשיו מדברים פה על משהו אחר, כאילו, אתה צריך בזמן אמת להבין שזה...
אבל המדע מצייץ ואומר לך, אולי זה לא הגורל שלה.
נכון.
פעם זה היה גורל. פעם באמת, מי שלא יכלה והייתה הכרה, זהו.
נכון,
זה הגורל שלך,
נכון.
תשלימי. ופה בא המדע ואומר,
תמשיכי לנסות.
תקשיבי, אולי זה לא הגורל שלך. וברגע שהגורל ההוא, הקבוע, נראה לא טוב, והמדע אומר, אולי אפשר לשנות אותו, אנשים באובססיה בעניין, בעיקר שיש הצלחות גם.
כנראה, ואם אני חוזרת, למרות שסטטיסטית ההצלחות מאוד מועטות.
בדיוק, השאלה איפה אתה מותח את הגבול.
מאוד מועטות, אבל אתה עדיין...
כשאתה הולך לקזינו, אתה אנשים סבירים, שלא מכורים לאימורים, ואין להם אין סוף כסף, מגבילים את עצמם, אומרים, אני יוציא $20.
נכון.
אני יוצא $200, בסדר? אני כבר מסכנת את חיי בטיפולים שהם גם קשים מאוד לגוף, ההורמונים משבשים את חיי, אגב אני לא, ואני בחרתי בחירה מודעת לדבר הזה, אבל מתי את אומרת, די, זה לא שווה את זה?
או זה, תראה, אני רוצה לעזור למשפט
שם. למה בחרת?
למה אני בחרתי? אני לא מעוניינת בזה. טוב לי בחיי ללא ילדים, אני מרגישה שאני טובה יותר לילדים בסביבתי, כשאין לי ילדים משלי.
לא, זה משפט מאוד מדויק דרך אגב, אני יכול להבין אותו.
אני אומרת את זה בכנות מלאה.
אני מאוד יכול להבין את המשפט הזה.
אגב, קיבלתי הטקסט, אבל את הייתי יכולה להיות אמא נהדרת, אני לא רוצה לעלוב באחי, אבל מבין האחים, חשבתי שאת תהי האמא הטובה ביותר, נאמר לי.
אוקיי.
מעולה, נכון, אני באמת נפלאה עם ילדים אגב, כדאי לכם להביא לי את ילדיכם, אני מצוינת איתם. אני יכולה להיות מצוינת איתם, כי
אנחנו פותחים
בדיוק,
פה, אנחנו פותחים,
זה משפט נכון.
אבל זה סטינו מעל.
אבל אנחנו פותחים פה המון יובלים כאלה, כי גם לוותר על משהו שכל העולם אומר, אבל למה אתה נורא טוב בזה, זה גם עניין, נשמור את זה רגע בצד.
כן, ומצד שני יש את עוד משפטים, שאחת שהייתה בהיריון, ואז הילד נולד, ואז רוב האימהות החדשות צורכות, למה לא סיפרתם לנו?
כן.
שזה קשה,
אז אני עשיתי מופע סטנדאפ על זה.
אז אני אומר, יש הרבה שקר כזב והסתרות בעניין.
נכון, אבל אני רוצה לחזור למשפט שאתה אמרת, אולי זה הסיפור שהיא מספרת לעצמה.
כן.
אני חושבת שהסיפורים האלה הם ממש טובים, כי אני חושבת...
כי הם עוזרים?
לחיות עם תחושת החמצה, בעיניי זה כמו אדם שאומר, אני אלך לישון כל ערב על מסמרים עם גחלים לוחשות מתחת. זה עינוי בלתי פוסק. וכל אדם שמצליח, לא משנה באיזה סיפור, מה זה סיפור שאתה מספר לעצמך? כל מה שהיא צריכה, זה לחזור לרגע שבו היא החליטה שהיא לא רוצה ילדים. ודרך אגב, כשהייתה לי חברה שהתלבטה, ולקחתי אותה לשיחה בזמנו, היינו בנות 39, ואני אמרתי לה, את לא חייבת שיהיו לך ילדים. אבל את צריכה להחליט שאת לא רוצה. כי לתת לה זמן לעבור, ואז להבין, זה נורא הדבר הזה.
אני חושב שהסיפור שלה, אבל טיפה, אם אני זוכר אותו נכון, הוא טיפה יותר מסובך, משום שהיה לה מערכת יחסים עם גבר, שעודד אותה לזה, ואחרי שהם נפרדו, הוא כן עשה ילדים.
הכל...
וזה כאילו נותן לה בפנים משהו שבא ואומר...
הכל נכון.
אבל ברגע שהיא אומרת...
בזבזת את זמני...
נכון, אז, אבל ברגע שהיא אומרת, וסליחה רותי שאנחנו משתמשים בך בשביל הנושא, אני מקווה שזה בסדר, אני מרשה לעצמי כי את התראיינת וזה מופיע.
נכון.
זה כמובן את הטריגר לשיחה. כל מה שאני אומרת זה שאני דווקא כפליים מכבדת אותה, בגלל שלבחור...
זה לא עניין של כבוד.
לא על ההחלטה, קטונתי, זה עניין שלה, אני בכלל אין לי מה להגיד על זה. כל אדם שמחליט לא לבכות את גורלו, אני מעריכה אותו. אתה מבין? על זה אני מדברת. זה לא משנה אם אתה מנמק את זה בציווי אלוהי, אם אתה אומר, זה מה שהיה נכון לשעתו. זה אומר שאתה אומר, אוקיי, זה מה שבחרתי, יכול להיות שעשיתי טעות, היא אומרת, אולי עשיתי טעות, אבל זה לא משנה יותר, כי זה החיים
זהו,
שלי.
כן.
ואתה ממשיך הלאה, בעוד שבן אדם שכל הזמן הראש שלו מופנה לאחור, אני קודם כל לא מבינה איך אפשר לחיות ככה, אני הייתי משתגעת ממש, אבל גם אני קצת,
הבעיה
לא רוצה להגיד בזה, אבל...
ההתמודדות שלה, אבל היא כפולה מסכנה, מכיוון שהסביבה לא מניחה לה. זאת הבעיה.
זה הבעיה היא הסביבה.
בדיוק, הסביבה לא
מניחה. היא עומדת בעיניי, רותי, שוב, אני לא מכירה את רותי באופן אישי. אני מכירה אותה רק מהפרסונה...
אנחנו נטפל בזה, אין בעיה.
לא, דווקא זה יפה, כי אני מכירה אותה רק מהפרסונה שאני רואה אותה בטלוויזיה בראיונות שלה.
כמו שהיא מציגה את עצמה.
בדיוק, אני לא יודעת. אבל אני אומרת שדווקא זה נורא יפה. יש, היא משדרת שהיא עומדת עם משהו מאוד פתוח מול הדבר. היא נותנת לחברה להגיד את מה שהם מרגישים. היא גם לא אומרת, אל בלבלו תומך. היא אומרת, אולי אתם צודקים, אבל אני לא רוצה לרחם על עצמי בגלל זה. זה מה שהחלטתי, ככה אני, וזה מה שזה.
זה מה שהחלטתי, זה מה שקרה לי, כשאתה אומר שזה סיפור שהיא מספרת לעצמה.
זה העניין.
כולנו מספרים לעצמנו סיפור. זה מצוין שהיא
לקחה בעלות, לא, אני לא אמרתי את זה בשלילה, אמרתי, זה סיפור שהיא מספרת לעצמה, מכיוון שאנשים לפעמים זקוקים לסיפורים כדי להצדיק את מה שעובר עליהם.
אבל כשאתה אומר, זה סיפור שהיא מספרת לעצמה, זה תמיד נשמע כמו שקר עצמי.
כן, כאילו היא חיה באיזו אשליה עצמית.
זה הסיפור שהוא מספר לעצמו.
והוא טועה, כי זה לא הסיפור הנכון.
ככה זה מה שמשתמע. ואני לא חושבת שהתכוונת לזה. זה בעצם הניתוח שלה, ואם התחלנו את התוכנית עם גיל, אז אחד הדברים שיש לך מגיל מסוים, זה את היכולת להסתכל אחורה ולראות דרך, לראות אותה. זה תמיד מפחיד, הרגע הזה שאתה אומר, וואי, זה היה לפני 30 שנה, ואתה מבין שגם אז כבר לא היית ילד. זה ההלם, כי כשאתה בן 30, אתה אומר, וואלה, לפני 17 שנה הייתי ילד בבית ספר. היום אני אומרת, לפני 30 שנה, אני אומרת, כבר הייתי פה, כאילו, והרבה. אז אני מאוד מאוד מזדהה עם מי שבוחר לקבל את חייו בלי החרטה הזאת, זה נורא... אני, קשה לי גם להיות חברה של אנשים שהם...
בקיצור, לא צריך להתחרט על דברים שהיו.
לא צריך
להתחרט. כל דבר קרה, כי הוא כנראה היה צריך לקרות.
לא להרגיש קורבן.
כן, בדיוק.
זה בסדר להתחרט, פרק מה סביר, ואז להבין שיש מה לעשות הלאה.
אבל להמשיך הלאה בדיוק. להמשיך הלאה זה נורא חשוב, ואם אנחנו רוצים לחבר את זה לימינו אלה, אני לא מפסיקה להתפעל מכל אדם שעבר את הזוועה של 7 באוקטובר ומתראיין, תמיד יש שם, אתה רואה את הבחירה הזאת להמשיך הלאה. אני באמת מצדיעה להם. זה
יפה, מורה כמה רשמה. זה נשאר לנו?
לא נשאר.
לא נשאר.
כמה תוכל?
אז יאללה, אז השבוע הם חוזרים, כמו שאנחנו מנסים להגיד כל שבוע.
החטופים. חטופים, אנחנו חושבים שעכשיו יש... מחפתך,
אמרנו, תמיד נגמור את התוכנית באיזה...
כן, זה כבר גם כן קצת מקשה עליי.
אני יודעת, אבל אז אני אמרתי.
אנשים כבר כמעט מהפה לחוץ כבר, כאילו, כדי להיות בסדר.
גם מפה לחוץ צריך.
כן, לפעמים זה...
בסדר, נתן, כי אני יודעת.
לא, זה לא שאני לא חושב ש...
ברור לי, אמרנו, ואולי על המילים שלנו יש כוח, והם יגיעו לעולמות עליונים ששם.
זה כמו שסופרים כל יום. היום המאה, תרגעו, שיגמר המלחמה, תספרו לי כמה זמן זה. די כבר, שבת שלום.
שבת שלום.
משבוע חמים, עוטף אותי תמים, עדין על פני פניי. איי, 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 איי. להיות או לא להיות, ברגע כזה, כל צלילי הצלילים אותי מלטפים. למעלה, גבוה בתנודות עדינות, כל המילים נטולות. כל המילים נטולות. כל המילים, כן, הכל קשורה. שימי מפתח איך ברוח, גניע צח באדמה, הכל קשורה, אמון ואהבה. שימי מפתח איך ברוח, גניע צח באדמה. על חוף יושבים קרוב, לאן זורמים המים? מים, 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 מים. תחושה עכשווית אין מה להחליט, נעים במנגינה, נה 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 נה. להיות או לא להיות, ברגע כזה כל צלילי הצלילים אותי מלטפים. למעלה, רגוע לי כל כך ונעים, כל הגלים מגלים, מגלים. כל הגלים מגלים, מגלים. כל הגלים מגלים, מגלים. כל הגלים, כן, הכל קשורה, אמון ואהבה. שימי מפתח ברוך, נרצח באדמה, הכל קשורה, אמון ואהבה. שימי מפתח ברוך, נרצח באדמה, הכל קשורה, אמון ואהבה. שימי מפתח ברוך, נרצח באדמה, הכל קשורה, אמון ואהבה. שימי מפתח ברוך, נרצח באדמה, אדמה, אדמה. מוזיקה אמרה לי כל מיני דברים, חלקם היו גבוהים, כל כך חשתי שיגועים, אבל היום אני יודעת שזה לא חלום, שמוזיקה בי כל עולמי נהיה אדום אדום של שקט. שמש ושמיים, מים, 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 מים,
יחד במלחמה. שלום לחברים הכי טובים, רב תוראי בן פרץ, לוחם בסיירת גבעתי, ורב תוראי קורן כהנה, לוחם בצנחנים. כל אחד מכם בלחם בעזה.
היה לנו גם רדיו, שמענו בעיקר גלת, גלגלת, וכל אחד מאיתנו בערך הקדישו כמה שירים. היינו יושבים עם הרדיו ומחכים. אחד הדברים היותר מרגשים שהיה לנו, ששמענו שהם משחררים חטופים, וכל יום היינו מחכים לשמוע כמה ומי. באותו רגע אנחנו באמת מבינים את המשמעות של העבודה שלנו שם. כי לפעמים, בתקופה כל כך ארוכה, גורם אותנו לשכוח את החשיבות של המשימה, ומספיק לשמוע איזה מילה שתיים שמספרים חטופים שהיו בשבי, זה ישר מחזיר לנו את הפרופורציות ואת הכוח להמשיך.
גלי צהל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. גלי צהל וגלגלץ במיזם הנצחה מוזיקלי מיוחד. אנחנו מזמינים אתכם לשלוח לנו קטעים, שירים וכתבים שהותירו אחריהם חיילים וחיילות שנפלו במלחמת 7 באוקטובר. כתבו לנו בדואר האלקטרוני memory@glz.co.il.
מיד אחרי החדשות, אהוד בנאי.